צופים יקרים, שלום. אני שוב איתכם עם תוכנית חדשה, משדרים חינוך, מאולפני ערוץ מאיר, והיום איתנו האורח הרב אבינועם הורוביץ. שלום הרב אבינועם הורוביץ, ראש ישיבה תיכונית בקריית ארבע. באת לתוכנית מדברים חינוך, אני שמח שבאת. אולי לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לעובי הקורה החינוכי, תציג את עצמך, מי אתה, ראש הישיבה התיכונית בקריית ארבע, איזו ישיבה תיכונית זו? בבקשה הרב.
שלום הרב אלישע, זכות גדולה לפגוש אותך פה. שלום לכל הצופים והמאזינים. הישיבה התיכונית בקריית ארבע זוכה לחנך את תלמידי קריית ארבע ותלמידים שבאים אלינו מכל הארץ. הישיבה היא ישיבה פנימייתית ליד אבותינו הקדושים, דבר שמקרין מאוד על המחשבות שלנו והעשייה שלנו. אנחנו תמיד אומרים שהמשימה שלנו לא לקלקל לאבות הקדושים.
טוב.
לנסות לשמוע, להקשיב, לאפשר להם להתבטא ולאפשר לתלמידים לקלוט את רוח האבות.
כמה תלמידים יש לכם?
יש בישיבה היום 350 תלמידים, 300. מכיתה זין עד
י"ב.
כולל חטיבת ביניים.
בת כמה ישיבה?
זו השנה ה-21 של הישיבה.
טוב. יפה מאוד. טוב, אז הנושא שנדבר בו זה פנימיה. פנימיה בעד או פנימיה נגד. אתה הרב אבינועם כבר הכרעת, כך נשמע מדבריך, בעד פנימיה. ישיבתכם ישיבה פנימייתית. גם אני למדתי בישיבה פנימייתית, כשלמדתי בישיבה תיכונית, וקיימתי בעצמי הווה גולה למקום תורה. כי זה פשוטו, אדם נאלץ לעזוב את ביתו, הוא לא מתגורר בביתו, לא נמצא יחד עם הוריו, הוריו במרחקים. באותם ימים זה היה לדבר בטלפון הציבורי, היום אפשר לדבר דרך הפלאפון. אז קיימתי בעצמי, הווה גולה למקום תורה, כי אדם, תלמיד שלומד בישיבה פנימייתית, לא נמצא באופן קבוע בביתו, חוזר הביתה אחת לשבועיים או משהו כזה. בעבר היו צריכים לדבר בטלפון ציבורי, היום יש פלאפונים, אפשר להיות בקשר יותר, תמידי עם הבית. בכל אופן, מתקיים בזה הווה גולה למקום תורה. יש דברים נפלאים שכתב בעל תפארת ישראל בפירושו לפרקי אבות, אחד הפרשנים. וסביב המשנה הזאת, הווה גולה למקום תורה, אומר שהמשנה הזאת מדברת על בחור צעיר. ושהמשנה הזאת אומרת שבחור צעיר צריך לעזוב את ביתו, כדי לגלות למקום תורה. והוא מסביר, נותן שלושה נימוקים. אומר נימוק ראשון, הרבה שעשוע ילדות וחברים שמחו נשו בילדותו. הוא מוכרח לעזוב אותם עם רצונו לעלות בסולם ההשכלה, אבל בביתו ההרגל ימנע ממנו מלפרוש מהם. זאת אומרת, מקום חוץ לבית מאפשר להצטרף לחברה לומדת. כך הוא אומר. הדבר השני, בבית הוריו הוא תמיד יישאר ילד. דווקא היציאה מן הבית מבגרת את הנער. והדבר השלישי שהוא כותב, ממש אני מצטט, הדבר ידוע שהאדם יתאמץ יותר לעשות הטוב מתוך חופש ממה שיעשה על ידי הכרח, מאחרים. אולם בעודו בבית הוריו לא יתאמץ הבן להשגיח על עצמו, להתעלות בגרם המעלות, ביודו שהוריו ישגיחו עליו. נקודה שלישית, אדם שיוצא מן הבית מפתח את האחריות האישית שלו, את האחריות העצמית שלו. אז הנה, דברים בשבח הפנימיה. אבל אני רוצה להקריא לך, רב אבינועם, מכתב. המכתב הזה משקף, אולי קולות שאנחנו שומעים לאחרונה, של הורים שאומרים, הבן יוצא מן הבית, הוא מתנתק. אני מפסיד, או אני מפסידה, את יכולת ההשפעה שלי עליו. והנה מה שכתבה לי לפני כמה שנים, אמא. קשר פתוח וחם עם הורים מטיבים הוא המפתח לכל גיבוש האישיות הבוגרת מבחינות רבות. קשר זה חייב להיות רציף במהלך החיים, ובמיוחד כשהנער מתמודד עם משימות ואתגרים לא קלים. מבט אוהב של אבא בסוף היום, חיבוק של אמא לפני היציאה מהבית בבוקר, מחוות קטנטנות שרק הורים יכולים להעניק לילדם, מחזקים אותו, מחברים אותו באופן רציף אל העוגן הנצחי שלו, המשפחה. אף מחנך, מדריך, מורה, ראש ישיבה, אני מוסיף, לא יוכלו להחליף את המקום של אהבה בלתי תלויה בדבר שהורים נותנים לילדיהם. הברירה של הילד להתמודד בפנימיה על ידי קשרים חברתיים חזקים היא ברירת מחדל שתוכל לחזק אותו במקרים רבים. אך לאורך שנים המשמעות תפחת והמחיר של הפסד הקשר הטבעי עם ההורים כבד מדי. זאת אומרת, מה שהיא טוענת, שהנער זקוק לליווי של הבית, לא אדם מבוגר, הוא זקוק לליווי של הבית, וחוץ מזה, מה הנתק שיווצר בינו לבין הוריו, זה לא רק לתקופה של 4 שנים, זה יקרין על כל החיים. אז כאמור, הרב אבינועם, בחרת לחנך בישיבה תיכונית פנימייתית, אז מה, תסביר לנו מה הרציונל, מה התועלת, ומה משיבים לאימא כזאת?
טוב, האתגר הוא גדול. יש פה באמת שני צדדים מאוד משמעותיים, כפי שהצגת. מה שאנחנו צריכים לעשות, אולי זה קודם לדבר על עצם הרעיון של פנימיה, ואחר כך לעבור לקשיים. איך שאנחנו תופסים את נושא הפנימיה, בראש ובראשונה, הפנימיה מבחינתי זה הבית של התלמידים. זאת אומרת, אולי זה קצת קשור לדברים של התפארת ישראל, אבל בדרך קצת הפוכה. זאת אומרת, התפארת ישראל מדבר לעזוב את בית הוריו. ומבחינתי זה באמת לעזוב את בית ההורים במובן מסוים, מסוים מאוד, ובעיקר זה להגיע לבית של הישיבה. זאת אומרת, אם אני רוצה לחבר תלמיד אל שאיפות רוחניות, לחבר תלמיד אל לתורה, שאלה אם הוא בא לבית ספר או בא לבית. מבחינתי, הפנימיה הופכת את הישיבה לקהילה. הילד שמגיע בכיתה ט' עוזב את בית הוריו, שוב, עזיבה מאוד מסוימת, לא באמת עוזב, אבל הוא בהחלט עובר שינוי מאוד משמעותי, הוא מצטרף לקהילת הישיבה. ומכאן שכל דבר שנעשה בישיבה נעשה בתוך פרספקטיבה של קהילה, של בית. בבית המדרש, בכיתה, זה מקום ששם אנחנו מרביצים תורה, משתדלים ללמד ככל שניתן. ואז החיים, איפה החיים נמצאים? בדרך כלל בגיל ההתבגרות, החיים נמצאים במקום מאוד רחוק מהלמידה. יש ברמב״ם במורה נבוכים שמדבר על הגיל המסובך הזה, שזה גיל שקשה מאוד ללמד בו מושכלות. צריך להמתין עוד הרבה שנים עד שאפשר להתחיל לדבר עם ילדים על למידה במובן הטהור של העניין. אנחנו מתאמצים בזה המון. אבל החיים, איפה נמצאים החיים? החיים אצל נער מתבגר זה מה שמחוץ ללימודים. וכשהוא בא לישיבה ולעת ערב, ככה מסתכל על השעון, מתי אני כבר חוזר הביתה, העולמות מאוד מאוד מנותקים. ולא משנה באיזה רמה, גם ברמה של הילד הכי תורני, עדיין יש את הישיבה ויש את הבית. והפנימיה שואפת להציע לילד שיראה בהוויה הישיבתית את הבית שלו. על כל המשתמע מזה, על היתרונות ועל החסרונות, על הצדדים המאוד מאוד חיוביים של מה שניתן לעשות בפנימיה, דברים מאוד מאוד יפים וחשובים וערכיים ואידיאליים, וגם לצערנו דברים, בעיות וקשיים של ילדים מתבגרים, גם זה חלק מעניין, כל זה בית. אבל הבית מחובר ללימוד, מחובר לישיבה.
אני אולי אתפרץ בפנים, בתור דבריך, אני שמעתי שהרב שח, הוא כמעט הורה לכל הישיבות הקטנות להפסיק להיות פנימייתיות. אומר, הייתה תקופה שבאמת הבית, לא היה בית מספיק, נקרא לזה בית משובח, לא יכל להיות המשך של הישיבה, יצאו מן הישיבה וחזרו הביתה, ובאמת זה היה שני עולמות. אבל הוא אמר היום, כשהבית הוא בית של תורה, אז למה אני צריך פנימייה? למה אני צריך פנימייה? אם בית, אז שיהיה בית אמיתי, למה צריכים בית וירטואלי?
שאלה מצוינת. הדבר הזה לא דומה משני הצדדים שלו. א', הבעיות שהרב שח התייחס אליהן באותה תקופה, בעיות מאוד חריגות, קיצוניות מאוד שאפיינו, פגעים קשים בישיבות הקטנות, כשהרב שח התייחס לעניין. ואינני רוצה להיכנס לפרטים. מאידך, כשמדברים על הבית של אותם ילדים מישיבות קטנות, באמת רוב הבתים האלה הם בתים מובהקים של תורה. זאת אומרת, אדם בא הביתה ורואה את אבא שלו יושב לומד תורה. אדם בא הביתה ורואה את אבא שלו בכולל. כן, זה מציאות של חלק של רוב הבתים שעליהם דיבר הרב שח. הבתים שלנו, רובם, זה לא המצב. זה לא, גם אם הבתים הם בתים מלאי יראת שמיים, וזה לא בתים שסדר היום שלהם זה סדר יום תורני בנגלה. אצל רוב התלמידים. ודאי שיש כאלה שכן. ואז בהחלט יש איזשהו נתק בין הדברים.
תספר לנו איך הפנימיה של הישיבת קריית ארבע היא תורנית בנגלה.
אז
תספר לנו.
אם חשבת שאני מתכוון לומר שבפנימיה אצלנו יש שיעורי תורה, בלילה שזה מלא בשיעורי תורה, ממש לא. ובכל זאת, זה עדיין בית של הילד הלומד תורה בצורה מחוברת. זאת אומרת, בפנימיה אנחנו צריכים לבחון את עצמנו. אותם ילדים שביחד בשעות היום לומדים תורה, איזה אווירה הם מייצרים בשעות הפנאי שלהם. וכשאנחנו נמצאים בפנימיה, יש לנו אפשרות לכוון את שעות הפנאי באופן הכי תואם למה שנעשה בזמן הלימודים. אני שומע מהרבה ראשי ישיבות ששם אין פנימיה, כמה קשה להם לקבל בבוקר את התלמיד חזרה לישיבה, כשהם יודעים שהוא עבר שעות של טלוויזיה ומחשב ואינטרנט, שהרחיקו אותו מרחקים עצומים. אני שומע את זה הרבה מאוד. בפנימיה,
אז זה
אסור מרע.
זה אסור מרע.
בפנימיה יש אפשרות לגבש עוד פנאי שבהם יש פעילויות חברתיות, שבהם יש חוגים, שבהם יש חוגים תורניים, שבהם יש פעילות עם אברכים. יש לנו בפנימיה תפקיד מיוחד של מלווה מחזורי, שהתפקיד שלו להיות, לכל מחזור יש מלווה, שהעבודה שלו פשוט להיות עם החבר'ה ולשוחח איתם. שיחות נפש, מעבר לשיחות של המדריך, מעבר לשיחות של הרם, דמויות שמסתובבות בפנימייה, ותפקידם להיות לתלמידים לאיש שיח בעניינים רציניים שמעסיקים את החיים שלהם. יש לנו מספר ערבים בשבוע שבהם מתקיימים חוגים תורניים לבחירתם של התלמידים. יש תלמידים שהולכים לבתי הרמים. יש בכיתה י"ב יש סדנאות לחינוך למשפחה, להכנה לחיי משפחה, שמתקיימים בלילות עד מאוחר בלילה. כל הפעילויות האלו הן פעילויות שבאות לבנות תשתית חברתית רוחנית לנער שמשלימה את לימוד התורה העיוני בשעות היום. גם הפעילויות החברתיות האחרות, אם זה המגרש כדורסל, ואם זה הטניס, ואם זה הקפיטריה, ואם זה כל מה שנער צריך, או חוגים אחרים, חוגי מוזיקה וכן הלאה, הכל נעשה מתוך איזושהי השלמה ללימוד שלומדים במשך היום.
ומה עם המחיר? שההורים לאט לאט מתנתקים מן הילד, מן הנער. ולא רק, הבעיה היא לא רק ההתנתקות, הבעיה שהם לא יודעים מה קורה איתו. ובעצם מי שמתחיל עכשיו לטפל בכל הבעיות שלו בגיל ההתבגרות, זה המדריך. עם כל הכבוד למדריך, הוא עדיין לא ההורה, והרבה פעמים הוא בחור צעיר, שבקושי גמר ישיבת הסדר, והוא פתאום נהיה מדריר, והוא צריך לפתור את כל הבעיות של גיל ההתבגרות, שלעיתים בקושי הורים, יחד עם יועצים ואנשי מקצוע, מצליחים לטפל בהם, ולעיתים ההורה מקבל אחרי כמה שנים איזה נער, שהוא כבר לא יודע מי הוא, לא מכיר אותו, עולם אחר לגמרי, אפילו לא יודע מה עבר.
טוב, השאלה מצוינת, והשאיפה שלנו, שהורה ששולח את בנו לפנימיה, לא יעשה שגר ושכח, אלא יהיה מעורב באופן מאוד מאוד משמעותי בחיי הילד. הדבר הזה מתחיל מכך שאנחנו מזמינים כל אבא להגיע בימי חמישי בלילה, לחזור עם הבן שלו על הגמרא שלמד הבן משך השבוע. עשרות עשרות, אולי 60-70 אבות מגיעים אלינו נוסעים, נסיעה של חצי שעה, עד שעה וחצי, בכל יום חמישי בלילה, כדי לשבת עם הבן, והאבות האלו מעידים שבבית אין מצב שילמדו עם הבן. זה לא הולך. הבן אף פעם לא רוצה. אבל כשמגיעים לישיבה, זה הולך לתפארת.
אני מדבר על הבעיות הרגשיות.
דוגמה נוספת, דוגמה נוספת. אני מזמין הורים, שמעודד את ההורים, לבוא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לתת קפיצה. האבא, האימא, עוד יותר האימא, לקפוץ לפנימיה ולקחת את הילד לפיצריה, לשבת איתו ולשוחח איתו. ולשמוע.
זה יצא טוב, אבל אתה יודע שחלק גדול מההורים לא מסוגלים לעשות את זה, ובמקום שהבן יקפוץ הביתה, עכשיו אתה אומר, אתה תקפוץ לבן. זה כמובן, אפשר להגיד תמיד זה פתרון של הדדיות, אבל לא תמיד זה מתייסר.
ככה, הבן מגיע הביתה לרוב השבתות של השנה. אנחנו רואים בזה עניין חשוב מאוד, זה שינוי ממה שהיה בזמננו. בזמננו היינו נוסעים הביתה אחת לשלוש שבתות, עכשיו נמצאים בישיבה אחת לשלוש או אחת לארבע.
מסיבות כלכליות או
לא
מסיבות חינוכיות?
לא כלכליות כלל, אך ורק מהסיבה שאנחנו באמת רואים את הערך הגדול, שהילד יהיה אצל אמא ואבא, ישוחח איתם וירגע בבית, יקבל כוחות מהבית. וזה זמן נפלא. גם בימי שלישי בלילה חלק גדול מהילדים נוסעים הביתה, מחליפים כוחות. הטלפונים מזמינים היום. הם מאוד משמעותיים, יש בהם הרבה הרבה כללה, אבל יש בהם המון ברכה במובן הזה של הקשר המתמיד.
זה מהדק את הקשר.
עם ההורים מאוד מאוד משמעותי. אנחנו גם מציעים להורים, עשה לך מנהג קבוע, צלצל הרם כל שבוע. אם לא כל שבוע, כל שבועיים, אפילו לדקה, שתי דקות. מה נשמע, איך אתה מרגיש, איך התלמיד, איך הבן שלי, מה ראית אצלו? או אני ראיתי, שמעתי עם הבן שלי דבר כזה, שים עין, תבדוק. וכן הלאה. עכשיו אני רוצה לומר משהו על הצד ההפוך. אני פוגש הורים כל הזמן. המון הורים באים אלינו במצוקה מאוד גדולה ואומרים, אנחנו לא מצליחים לדבר עם הילד. שנים אנחנו לא מדברים איתו. שנים הוא לא משתף אותנו בשום דבר ועניין.
שנים הכוונה מכיתה ט' עד
כיתה י'. מכיתה ח', מכיתה ז', הרבה 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 קשיים של תקשורת בין הורים לילדים. לפעמים דווקא היצירת מרחק המסוימת בין ההורים לבין האינטנסיביות של הקשר, שמורה המון לחצים, המון דאגות, המון המון מתח, ועם ההרפיה ברמה הזאת, שהוא ממשיך לראות אותו פעם בשבוע, כן? אבל לא באינטנסיביות, ומאידך הילד מצוי אצל מחנכים מסורים ומדריכים מסורים, ועובר המון תהליכים בריאים, זה לפעמים יוצר משהו שבבית לא יכול להיווצר.
ומי מתמודד עם כל הסוגיות שקשורות לגיל ההתבגרות? הקשיים, הנפשיים, שכל נער בגיל ההתבגרות עובר, החיפוש של מי אני ומה אני ומה עולמי, והניסיונות, והגישושים, וההתנסויות, לפעמים הטובות, לפעמים לא טובות, לעתים ההורים לא בכלל לא מודעים בכל מה שעובר לילד שלי.
אנחנו כבר לפני כמה שנים, הגענו להבנה שחלק חשוב מאוד מתפקידו של הרם לא יכול לעשות בכיתה, אלא דווקא בשיחות האישיות. היום אצלנו בישיבה, שליש מזמנו של הרם מוקדש לשיחות אישיות עם תלמידיו. בזמן שלפני כן היה נותן שיעורים בכיתה, עכשיו באותם שעות הוא לא נותן שיעורים, הוא פשוט יושב על מערכי שיחות אישיות. שעיקר העניין זה הקשבה. לנסות, להקשיב ולשמוע איפה באמת עומד הילד. לאפשר לילד לשתף אותו בעולמו הפנימי. ואחר כך גם לייעץ, לפעמים לכוון לטיפול כזה או אחר. בשיחות האלה מתבררים דברים נפלאים, ונקשרים קשרים שהילדים מעידים על כך, שהם לא מספרים לאף אחד, גם במצב שהיו בבית וגם במצב שנמצאים הרבה זמן בבית, לא מספרים לאף אחד מה שהם מספרים לרם. והרמים מתאמנים על זה הרבה הרבה מאוד בסדנאות ובהתייעצויות עם יועצים חינוכיים, איך להגיע לנפש הנער. אני באמת חושב שזה נושא מרכזי. בלי זה קשה לראות איך אפשר לעשות את השליחות.
הפנימייה, זה מתאים לכל תלמיד, מתאים לכל משפחה. מדבר גם מצד התלמיד וגם מצד המשפחה. יש משפחה שתאמר לה, תשמעו, אני מכיר אתכם, אתם יכולים לשמור את הבן שלכם בבית. ויש משפחה, תגיד לו, לא, עדיף שהבן יהיה מחוץ לבית. וגם לגבי התלמיד. זה מתאים לכל תלמיד? טוב. מתאים לכל משפחה?
בחינוך אין מתאים לכל אחד.
אז אני יודע, יש איזו נוסחה שיכולה לסייע להורים, לכוון את דרכם?
הייתי אומר ככה, שפנימייה זה פתרון לכתחילאי לרוב הילדים. לרוב הילדים. אני עוד לא נגעתי ביתרונות רבים נוספים שיש בפנימייה, כמו החינוך לכלליות, שהיום אנחנו בדור שהוא כל כך פרטי וכל כך אגוצנטרי, וכל אחד דואג לעצמו, וכמה קשה אחר כך בזוגיות לאנשים להיפתח ולהתחשב, כי הם כל כך רגילים לחדר שלי ולמיטה שלי ושלי 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 ושלי. וההרגל הזה של פנימייה שבו ילד מגיל צעיר לומד להתחלק עם אחרים, לומד להתחבר עם אחרים, לומד להיות רגיש לאחרים, לומד להידבר עם אחרים, יש לזה יתרונות עצומים. מבחינת בנייה בריאה של נער שצריך לבנות אחר כך את עם ישראל ולבנות משפחה בריאה. כך שאני רואה בדבר הזה ערך וברכה רבה לרוב הילדים. אם יש ילד שהוא רגיש במיוחד ויש לו פתרון טוב ליד הבית, אז בהחלט זה יכול להיות שיקול להשאירו בבית. אם יש בית תורני במיוחד, שהאבא יש לו אפשרות לשבת וללמוד עם בנו בלילות, והאימא יש לה את הפנאי ללוות אותו באמת ולהעניק לו, אז יש צד שיקבל את היתרונות של הבית. אבל בבתים שלנו היום, שרובם בתים מאוד עסוקים, מאוד מאוד עסוקים, ויש קושי גדול מאוד להעניק את אותה ביתיות, אני חושב שהנוסחה של פנימייה יחד עם מעורבות מאוד צפופה של ההורים, ויחד עם ניצול הזמן שהילד בבית, אני מזכיר שילד נמצא בבית 5 חודשים בשנה, ילד בבית. לפחות 5 חודשים, בלי השבתות. 5 חודשים בשנה ילד בבית.
זה מתכוון החופשים.
בוודאי, זה המון המון זמן כדי לבנות הרבה מאוד דברים. אז אם הקפדנו במהלך הזמן בפנימיה שלא יהיה נתק, ושנהיה מעורבים, נכון שזה קשה, אבל זה המחיר שצריך לשלם. אם רוצים שהילד בפנימייה יהיה גם בפנימייה וגם ממשיך להיות מחובר איתנו, אז אני חושב שאפשר לבנות תמהיל נכון שיהיו בו רק רווחים, כמעט רק רווחים, במינימום הפסדים.
בוא נשאל, מה אתה שומע מהתלמידים, מהבוגרים? יש בוגרים, כולם אומרים, זו הייתה התקופה הכי יפה שלנו, או שאומרים, אנחנו מרגישים שהפסדנו את ההורים שלנו.
אז זה דבר מדהים לשמוע. כל שנה כשהבוגרים מסיימים ואנחנו יושבים איתם במעגל, הבוגרים מדברים על כך שהדבר הכי משמעותי מבחינתם בישיבה היה החיים החברתיים בפנימיה. האוצר הזה של החברות שהם בנו, הם מרגישים שהם קנו לעצמם המון 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 אחים והמון כוחות שקיבלו זה מזה. הדבר הזה, הם מעידים עליו שזה נושא מרכזי בעיצוב החיים שלהם, ואת זה הם לוקחים בצורה מאוד חזקה. אנחנו אחר כך רואים אותם שווים לישיבה, בגעגועים עצומים, בשבתות שנים אחרי שנים, בהתמדה רבה. היה לנו עכשיו שבת מחזור של מחזור ב' וג' שסיימו לפני 16 שנים את הישיבה.
בני
35. בני 34, והגיעו, כמעט כל מי שיכול היה להגיע, הגיע. ההגעה שלהם לישיבה בזמנים פנויים שלהם, הרצון שלהם להיוועץ עם חברי הצוות, הרבה מאוד מזה נובע מהעובדה שהם מרגישים בישיבה בית.
זה מצד התלמידים.
את הבית הם בנו בפנימיה.
זה מצד התלמידים. ומה ההורים אומרים?
ההורים שמחים מאוד ברובם, שמחים מאוד. מדברים על מחירים מסוימים, אבל שמחים מאוד. ההורים מדברים המון על המשמר, המון, על הזכות הזאת שיש להם להגיע בימי חמישי בלילה. כן. ובאמת זה עושה נפלאות, זה עושה נפלאות, אני מציע את זה לכל מקום. היצירה המשותפת הזאת, בתוך הישיבה, שבה ההורה ולומד חברותה עם הבן שלו, וחלק מהזמן הוא מפטפט איתו, וחלק מהזמן הוא אוכל איתו, זה יוצר מציאות שבדרך כלל בבית קשה לומר את זה, אבל בדרך כלל בבית קשה ליצור את זה. הילד בבית, ילד מתבגר, לא רוצה לשבת עם אבא וללמוד, ילד ממוצע. בישיבה זה טבעי ופשוט, והורים מדברים גם על המשמר, גם על חוויות אחרות, מדברים על כך שהפנימיה בנתה את הילד שלהם.
אני זוכר שלכל הפחות בזמני, המדריך היה בעיקר שמרטף. הסתיימו שעות הלימוד, הלימודים, השיעורים, יכול להיות שבאותם ימים הלימודים נמשכו עד שעה מאוחרת בלילה, אני לא זוכר אם זה 8:30 או משהו כזה. אחר כך המדריך היה שמרטף לדאוג לכך שילכו לישון בזמן ויקומו בזמן. משהו השתנה. משקיעים בפנימיה. יש השקעה. אני אגיד לך, תמיד אני אומר להורים, כשהם מתלבטים ללכת לשלוח את הבן שלהם לישיבה שיש בפנימיה או אין בפנימיה, אני אומר, אחד הדברים שאתם צריכים לבדוק, מה מידת ההשקעה בפנימייה? אחרת, אם הפנימייה זה הרבה רק מקום מרבץ, אז מה לי פנימייה? אז נכון, יכולות להיווצר חברויות, גם אם אין תוכניות, אם אין פעילויות, אבל באותה מידה שיכולות להיווצר חברויות על רקע חיובי, יכולות להיווצר גם חברויות על רקע שלילי. השאלה, באיזה מידה משקיעים? אני שמעתי על אולפנה, ולא אזכיר את שמה, שבתקופה מסוימת לקחו את כל המחנכות, שחררו אותן מהוראה, והפכו אותן להיות הדמויות המרכזיות בפנימיה. זאת אומרת, במקום, הדמות המרכזית היא בעצם הדמות בפנימיה שם היא עוסקת בכל הצד. החברתי, הרוחני, הנפשי, יראת שמיים, ובשעות הבוקר יש את המורים המקצועיים שמלמדים, הדמות המרכזית היא נמצאת בפנימיה. אבל זה שמעתי על אולפנה. השאלה אם זה גם הולך בישיבות תיכוניות.
טוב, לצערי הרב, מאוד מאוד קשה לבנות צוות הדרכה ותיק, משום שרוב בני התורה שלנו לא רואים בהדרכה יעד, אלא רואים בזה באמת תחנת מעבר. אנחנו משתדלים להביא למצב שמדריך יהיה בישיבה לפחות שנתיים, ואם אפשר, שיגיע ל3 ו-4 שנים, שזה המון. אנחנו נותנים למדריכים הרבה מאוד הכשרה, והם יושבים בכל שבוע לישיבת צוות ארוכה, שבה דנים בנושאי חינוך, ומבררים את דרכם. הם נפגשים עם הרמים, עובדים באופן צמוד עם הרמים. כפי שהזכרתי, אנחנו מכניסים לפנימיה גם דמויות רוחניות, שהן לא עוסקות בכלל בנושאי משמעת, אלא אך ורק בשיח אישי, רוחני, והם מנסים להרבות בהמון המון פעילויות חינוכיות בתוך הפנימיה. כמובן שאם יכולנו להביא רמים שיעברו לפנימיה, היינו מאושרים מאוד, אבל זה בינתיים חלום באספמיה. רם מטבעו, אחרי שלמד 10 שנים בישיבה, רוצה ללמד תורה. אבל מאידך, כל הרמים גרים ליד הישיבה, או בתוך הישיבה ממש, בקמפוס של הישיבה, או בסמוך לישיבה, וזה כדי שהם יגיעו לפנימיה, וכל רם מבקר בפנימיה לפחות פעם בשבוע. והתלמידים הולכים אל בתי הרם, לפחות פעם בשבוע יש פעילות בבית הרם, כך שהרם הוא מאוד מעורב בפנימיה. ועוד יש להוסיף הרבה.
טוב, אז הרב אבינועם הורוביץ, ראש ישיבת קריית ארבע, עסקנו בפנימיה, בין השאר בפנימיה אשר בישיבת קריית ארבע, המכונה ידקה, אם אני לא טועה, ישיבת קריית ארבע. תודה רבה, דיברנו חינוך, בתוכנית מדברים חינוך. שלום, שלום, כל הצלחה.